think it's time to blow this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam.
שלום לכל המאזינים, אתם בשורה שנייה באמצע פודקאסט לקולנוע, אני תום שפירא ואיתי
אביעד שמיר,
וזה הזמן. אולי הייתה לנו מוזיקה.
בדיוק, אז אני עושה את זה בעצמי.
זה הזמן לפרק של סוף השנה.
כן.
כמו שאנחנו עושים כבר 3 שנים ברצף.
כולל זאת.
כן.
לא פספסתם.
זו מסורת ארוכת שנים שהתחלנו לפני שנתיים.
בדיוק. בדיוק לפני שנתיים.
כן.
איך שזה תמיד יצא לנו בסוף דצמבר. מוזר.
אני לא יודע. הנוצרים והתאריכים המוזרים שלהם היום בלמד ג' בחשבן שנת...
התרלח, כן?
כן, שנת התרחשיש.
שנת התרחן. מה אנחנו עושים בדרך כלל?
ובכן, בכל סוף שנה, במקום המסורת הקבועה שלנו של לקחת 2 סרטים ונתח אותם, כל אחד מאיתנו בוחר את 5 הסרטים האהובים עליו, ואז אנחנו עוברים עליהם אחד אחד. אני אומר מספר 5 שלי, ואני אומר מספר 5 שלו, וכך הלאה וכך הלאה.
זה טק, 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 טק.
עד שאנחנו מגיעים לסוף.
טק, 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 טק.
ויש לנו בדרך כל מיני עצירות שבהם אנחנו דנים על דברים אחרים, אבל נגיע לזה כשנגיע לזה.
כן, אז במינים אחרות, היום אנחנו לא מדברים על סרט שיצא עכשיו בקולנוע, ואנחנו לא מדברים על סרט קלאסי כמו בדרך כלל, רק הסרטים מ-2015, לפי הדירוגים שלנו.
לפני שנתחיל, אני רק רוצה להגיד, בשנים הקודמות היה לי יחסית קל לעשות את הבחירות בזמן אמת, ואפילו שעכשיו אני, דעת, כשאני מסתכל אחורנית, אני קצת מתחרט על חלק מהם, אני קצת הייתי שם את זה יותר גבוה, את זה יותר נמוך. השנה היה לי ממש, כאילו, עד הרגע האחרון, זה היה מה...
בוא נגיד, אני יודע מה הרשימה שלך.
כן.
המקום הראשון שלך הוא שונה מאוד באופיו מאלה שהיו בשנתיים הקודמות, לפחות בשנה שלך.
המקום הראשון היה לי קל, כל דבר אחר היה לי מאוד קשה. זה באמת, כאילו, וזה לא בגלל שהיה כל כך הרבה דברים טובים, זה היה כל כך הרבה דברים שהם היו...
זהו, 2015...
כמעט כל כך, כמעט טובים.
2015 הייתה בעת שנת כמעט כזאת, כמה סרטים באמת טובים, והרבה שאתה מרגיש שאולי הייתם מורידים חצי שעה, אולי הייתם משנים את הדמות הזאת, כאילו, מלא כמעט.
והערה נוספת לפני שאנחנו מתחילים.
אין ספוילרים.
זה לא הערה, זה כאילו, אלא אם אנחנו אומרים.
זה אי הזרה.
אוקיי, אי הזרה. ההערה שאני רציתי להגיד זה שאנחנו סופרים מהסרטים שאנחנו ראינו ב-2015. חלק מהסרטים האלה נחשבים, נגיד, על פי האקדמיה לקולנוע, כסרטים של 2014, כי הם יצאו בארצות הברית.
אנחנו ישראלים, ציונים, אמיתיים.
אנחנו סופרים לפי או מה שיצא בארץ השנה, או מה שראינו השנה ולא הוקרן בארץ.
כן, סרטים שאנחנו מעריכים שלא יצאו ב-2016, ולא יצאו ב-2014 או בשנה קודמת. איך זה בתור ניסוח חוקי?
אני אפנה לעורך הדין שלי ואז אזרוג אותך לכלא.
מצוין.
מי יתחיל? אני אתחיל?
אתה תתחיל. הפעם יש לנו סיבות.
מספר 5 שלי הוא בון טומהוק, סרט שלא הוקרן בארץ באופן רשמי.
אבל דיברנו עליו.
אבל דיברנו עליו.
נקדשנו בפרק לפני כ-5 אם אני לא טועה.
משהו כזה, זה מערבון אימה, לא משהו שרואים הרבה ממנו, אבל מיני ז'אנר עם היסטוריה לא מכובדת בעליל.
עם מעט מאוד היסטוריה באופן כללי.
לא, כן, אני מניח From Dusk Till Dawn.
הוא נחשב מערבון? הוא במערב.
הוא במערב, כן.
הוא במקסיקו, האמת, הוא מקסיקון.
אין בו שום חדש, אז כאילו זה קצת קרוב להיות.
הוא יותר דרומון, כי הוא מדרום לגבול. בון טומהוק, שהוא מערבון, הוא מתחיל כמערבון קלאסי.
כן, זה מערבון עם קורט ראסל וזה לא The Hateful Eight.
נגיע לזה
מתישהו. מתישהו, בעתיד. דיברנו על זה כשהוא יצא כאמור, ושנינו אהבנו אותו, אבל ככל
לא, דיברנו על זה כשהוא לא יצא.
ככל שאנחנו מתרחקים ממנו, ככה הערכה שלי אליו גוברת, ואני צריך לראות אותו שוב, אני חושב, במלוא, עשיתי צפיית רענון בחצי הראשון שלו.
אתה אומר שלפני שבוע היה מקום 12?
כן.
וכל יום הוא עלה.
לאט לאט, כן. ואני חושב שהמפתח זה בעד כמה הוא טוב בשני שליש הראשונים שלו, ובשליש האחרון הוא לא נהיה גרוע, פשוט נהיה פחות ממדים.
הוא נהיה משהו אחר.
כן.
בלי ספוילרים וזה.
הוא נהיה יותר גנרי.
כן.
כאילו, ושני השליש הראשונים הם באמת מדהימים בריאליזם הכואב שלהם. כאילו, זה סרט על אנשים שיוצאים למרדף אחרי ה-quote unquote, האינדיאנים המרושעים שחטפו את אשתו של אחד הגיבורים, אבל במקום שזה יהיה איזה סיפור מסע אפי, זה על שלוש חבר'ה שאחד מהם כאילו כל כך זקן שהוא בקושי יכול לעמוד, אחד מהם פצוע, אז הוא פחות או יותר מדדה כל הסרט, ובשלב מסוים זוחל. בשלב די ארוך מהסרט הוא מתקדם בזחילה, ארבעה חבר'ה, אחד מהם שיקור גזען רצחני, ואחד מהם הוא קורט ראסל.
שבאופן מפתיע הוא לא השיקור הגזען הרצחני. בניגוד לכמה תפקידים
קודם. הוא רצחני, אבל הוא לא שיקור ולא גזען.
עכשיו, מה שבעניין, אתה חושב שהוא גידל את הזכאי הזה בשביל Hateful Eight, ופשוט אמרו, היי, קורט ראסל, אתה כבר נראה כמו שריף, בוא תשחק בסרט שלנו?
לא, אני לא חושב. דבר ראשון, בואו נאמר, זה היה יותר שפן, כאילו, הזקן היה פחות
בזה. זה מתפתח, אבל סרטים שטרנטינו לוקח זמן לצלם.
מה שמפתיע זה שזה בסך הכל הפעם השנייה שאני רואה את קורט ראסל במערבון אחרי טומסטון הקלאסי, שזה סרט שאני מאוד, מאוד מאוד אוהב, וזה מפתיע אותי שהוא לא מופיע ביותר כאלה, כי הוא ממש מתאים לזה.
זה נראה כאילו, אני מסכים, זה נראה כאילו הוא כוכב מערבונים מזדקן
שבטעות חי בתקופה שאין לו מספיק מערבונים.
משהו כזה, זאת אומרת, אם הוא היה בשנות ה-50, לדעתי זה היה הז'אנר שלו.
במקום להיות בהתחלה כוכב של קומדיות ילדים של דיסני, ואז להיות הגיא של ג'ון קרפנטר, כן.
ואז לחזור לקומדיות ילדים של דיסני, אבל טובות.
כן. אז כן, זה סרט ממש ממש טוב, שעושה עבודה מצוינת עם מעט מאוד חומרים, כאילו. זה סרט שנעשה בתקציב נמוך יחסית, אבל לא רואים את זה, כי הם יודעים בדיוק מה לעשות עם האמצעים שיש להם.
לדוגמה, יצלם במדבר.
כן.
זה מאוד יעיל.
וזה באמת, זה סרט שגורם לך להרגיש את הכאב ואת הקשיים של הדמות שלהם ככל שהם מתקרבים, וזה דבר שאני מאוד מאוד מעריך בסרטים, כשזה באמת מרגיש שאתה שם. וזה סרט שגורם לי להרגיש שאני שם, זה לא סרט שאני רואה ואומר, טוב, אחרי שהסצנה הזאת הסתיימה, השחקנים חזרו לטריילר שלהם. כאילו, אני מניח שזה מה שהם עשו,
כנראה.
אבל אני לא הרגשתי את זה. אני פשוט אמרתי, וואו, זה נראה ממש כואב. והדבר שנראה ממש כואב היה ללכת ברגל.
אתה זוכר את שעה במאי?
לא.
גם אני לא. חבל שלא בדקת את הדברים האלה קודם.
הכנה? זה לאנשים מקצוענים יותר מאיתנו. אני זוכר שכאילו בדקנו את ה... את הפילמוגרפיה שלו בזמן הקלטה המקורית.
אנחנו מאוד מקצוענים.
ולא מצאנו שם שום דבר שאתה יודע, היה שווה לזכור מיוחד, אז יכול להיות שזה פשוט היה הסרט.
אבל עכשיו אתה תרצה לזכור אותו, יותר במאי של בון תומו.
כן. אס קרייג זאלר.
זאלר. אס קרייג.
כן.
אס זה בטח גם זאלר. זאלר קרייג זאלר.
מסתבר שהוא כתב גם ספרים, שלא שמתי לב לזה.
אוקיי.
וניגן באלבומים
כגון
The Dark Archives, The Ingenious Race, Summon the Stone Throwers
ועוד דברים שלא שמעתם עליהם. אתה מאחל לו בהצלחה בעתיד?
כן, תשמע, יש רק בן 42 וזה לא, אתה יודע,
זה לא הוליווד, זה ילד.
כן, זה עדיין יש לו עתיד לפניו, אם לחשוב לפי הסרט הזה. אביעד, מה המקום החמישי שלך?
ובכן, המקום החמישי שלי הוא סרט שכן הופץ בארץ, סטיב ג'ובס.
בוז, אני היפסטרי.
מה?
כי אתה לא היפסטר מספיק. אתה מוכר סרט שהופץ.
אני לא היפסטר בסרטים. אני חושב שאם סרט לא הופץ, אז אני אראה אותו אם שמעתי על דברים טובים. אני לא אראה אותו רק כי הוא לא הופץ, למרות שהלוואי שהיה לי את הזמן לעשות את זה. סטיב ג'ובס, דיברנו עליו גם לא מזמן, הוא יחסית, אני חושב שהוא עדיין בקולנוע אפילו, סרט של אירון סורקין תכלס, אבל דני בויל רשום בתור הבמאי.
אירון סורקין כתב תסריט מאוד אירון סורקין, ואז דני בויל בא עם המצלמה שלו ועשה כזה,
הגדרתי את זה בתור הסרט הכי אירון סורקיני שראיתי. זה ממש, אנשים חכמים מדברים תוך כדי הליכה, הסרט. ומתברר שאני אוהב את הסגנון הזה, זאת אומרת, יש בו הרבה...
תתבייש לך אביעד.
יש בו הרבה זיוף, ברור לי שהוא לא מנסה להיות מציאותי לחלוטין, בדיוק כמו עם רשת החברתית שגם סורקין כתב. אבל זה עובד. מבחינתי זה סרט שבנוי כמו הצגה בשלוש מערכות, והוא שומר על רמה עקבית, קודם כל השחקנים מצוינים. מייקל פסבנדר וקייט ווילסון במיוחד. אפילו
סט רוגן... להגיד קייט ווילסון מצוין זה לא טאוטולוגיה?
לא, כי לפעמים היא ישנה. האמת שגם אז היא מצוינת.
כן, כאילו.
אפילו סט רוגן היה מסבל
בעיניי. נכון, זה היה סרט שהצליח לגרום לנו לענות מופע של סט רוגן. כן. זה דבר שלא קרה לי מעולם. עכשיו, בכל נועה, כאילו, כן.
אמרתי על זה שכמה שהתסריט והמשחק טובים, הבימוי קצת לוקח מהסרט, מנסה קצת יותר מדי לדחוף את הרעיונות, אבל זה לא בצורה שמפריעה, זה פשוט בצורה שאני חושב שאם מישהו אחר יביים את זה, יש סיכוי שהסרט היה מדועה קצת יותר גבוה.
אני אהבתי את הסרט, הבעיה העיקרית שלי באמת הייתה שהבימוי מתאמץ יותר מדי במקומות שבהם צריך יד יותר בטוחה ורגועה, ודבר שני זה ש... לקראת הסוף כבר הרגיש שהוא דוחס את הרעיונות שלו קצת יותר מדי. המבנה של שלוש מערכות הוא מצוין במובן התמטי, במובן שהוא שובר את המבנה התסריטאי שאני הכי שונא מכולם, המבנה של, אתה יודע, הסרט אוטוביוגרפי רגיל.
כן, בוא אני אספר לך מה היה.
כן, ואז מתתי או משהו כזה.
ואז מתתי, כן.
סטיב ג'וב זה עולם חייך. המבנה העלילתי הכי גרוע בעולם, אז הסרט הזה שובר אותו.
ראינו סרט אחד השנה שלמעשה הדמות המספרת מתה, ומספרת איזה שהיא מתה. אני לא אגיד איזה סרט, אבל הוא לא מהחביבים עלינו.
לא. מה שרציתי להגיד זה ש... אבל מצד שני, הבעייתיות של המבנה הזה היא שהחזרה על תמות מסוימות הופכת לקצת ברורה מאליה, ובשלב האחרון זה כבר כזה... כן, אתה בעצם חוזר על אותו דבר בפעם השלישית.
אני מצד אחד קצת הופתעתי מהנקודה בה בחרו לסיים את הסרט, כי הם בכוונה לא הכניסו הרבה דברים שהם מאוד ידועים על סטיב ג'ובס, אז זה מה שמבחינתי דווקא היה מרענן, הוא לא ניסה בכוח להכניס את ה... ואז סטיב ג'ובס עשה את זה, ואת זה, ואת זה, ואז היה לו סרטן. לא ניסו להכניס את כל זה, גם לא התעכבו על כל מיני דברים כמו, הוא היה טבעוני, אז בואו נקדיש לזה זמן, הוא היה, כאילו גנב כביכול מזירוקס כל מיני רעיונות, אז בואו נקדיש לזה זמן. הם התמקדו ממש רק במה שמתאים למקום שבו הסרט התרחש.
הם התמקדו פחות בבן אדם.
יותר
בתפקיד שלו,
איך שהוא מוכר את עצמו.
כן, באישיות שהוא יצר לעצמו ובדרך שבאישיות הזאת היא הקרינה לתרבות העולמית באופן כללי.
ובאופן מתאים, זה תמיד מוצג לפני שהוא מציג איזה מוצר חדש. והוא עובד על המראה ועל כל השואו יותר משהתוכן חשוב. כשראיתי אותו, אז במקור הייתי קצת אמביוולנטי לגבי הסוף שלו, כי הרגשתי שאולי הוא מנסה יותר מדי לדחוף לכיוון מסוים את איך שאנחנו נתפוס את הדמות, במקום לתת לנו באמת לשפוט אותו בעצמנו, אבל במרחק של כמה שבועות, אני מרגיש שכן, אני מרוצה מהסוף הזה, כי למרות שאני חושב שהיה עוד הרבה מה לספר על סטיב ג'ובס, זה נחמד שהם ידעו לפחות איך הם רוצים לסיים את זה. בניגוד להרבה סרטים ביוגרפיים שבאמת ממשיכים, ופשוט מתחילים להפוך לכרונולוגיה בלי טעם.
מקום רביעי, שלי.
אוקיי.
לא שלך, שלי.
לא שלך, שלי.
סרט ההמשך לארץ קשוחה, שנה קשוחה מאוד. כמעט. קראו לזה בעברית. כמעט. The most violent year. שנה אלימה מאוד. מה מילה אחת הבדל? באמת כאילו הקשוחה והאלימה, זה מה שהיה הורס את הסרט הזה מבחינתכם?
כנראה.
מבחינתכם המפיצים כאילו.
המפיצים.
זה הסרט שהכי התלבטתי לגבי המקום שלו, ידעתי שאני רוצה אותו בטופ 10 שלי, אבל ממש לא הייתי בטוח אם הוא בחמישייה או פשוט בעשירייה. החלטתי להכניס אותו לעשירייה בגלל שזה סרט שאני כל כך לא בטוח לפניו, ויש בו כל כך הרבה דברים מעניינים שהוא בכוונה לא מספר עד הסוף. זה הסרט
ממש מתחילת השנה.
כן. זה הסרט השלישי אגב של ג'י.סי. צ'נדור, ממש ששנינו מאוד אוהבים. והוא כל כך חריג בנוף האמריקאי, כי בדרך כלל כשיש לך במאי שמצליח מאוד עם סרט קטן יחסית, מיד באה המערכת הגדולה ואומרת לו בוא תביים משהו עם גיבורי על, כנראה, בימינו, או בעבר משהו עם שוורצנגר. אבל לא, 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 הוא ממשיך לעשות את הסרטים שהוא רוצה לעשות, וכאילו...
הוא גם עושה סרט אחר כל פעם. אתה רואה את שלושת הסרטים שלו וזה לא נראה כמו אותו במאי.
הסרט הראשון היה אחרי הכל דרמת דיבורים על כלכלה, הסרט השני היה סרט שבו אף אחד לא אומר מילה אחת.
כן.
והסרט הזה הוא סרט מאפיה הכי לא מאפיונרי בעולם. והרבה מאוד במאים נאבקו עם הניסיון לעשות סרט מאפיה שלא מסיים כמהלל את המאפיה, ואף אחד לא הצליח. לא משנה, ולא משנה כמה אהבתם את הסנדק או החבר'ה הטובים, או את, אני לא יודע,
פני צלקת.
ניומן ג'ק, פני צלקת. כל ניסיון של הבמאים עד עכשיו לעשות את המאפיה לעסק, אתה יודע, נוראי שהורג אנשים וזה, רק הפכת ליותר מגניבה בין הצופים. זה הסרט הראשון שהצליח לגרום למאפיה להיראות כעסק לא מושך, פשוט בזה שהוא הפך אותה לעסק.
כן, זה
סיפור על איש עסקים שמאפיונר כי אין לו ברירה ממש.
אתה רואה, הבעיות שלו זה בעיות של מנהל עבודה, לא בעיות של בן אדם שהולך עכשיו לאיזה חופשה בקריביים, ופתאום המתחרה שלו משתלט על העסק והוא רוצה לחסל אותו. לא, פה יש לך בן אדם שצריך לטפל בעובדים, הוא צריך לשמור עליהם, הוא צריך לדבר עם כל מיני פקידי ממשל.
הדרך שלו להיפטר מהמשטרה זה לא לארגן רצח של שוטרים, זה להימנע מלעשות דברים לא חוקיים שיראו אותו, כאילו.
זה חכם, אתה יודע, צריכים יותר לעשות את זה.
ויש פה את רק מסצנות המרדף הכי מותחות שראיתי בקולנוע, שלא מערבת יריעה אחת או לחיצה אחת על הגז, זה פשוט סצנת מרדף מאוד איטית של מישהו אחר מאוד איטי. זה מאוד מאוד קשה לגרום לדבר כזה לא להיות משעמם, ושנדו מצליח, וכמובן הליוקים בסרט נהדרים. ג'סיקה צ'סטיין, ידענו שהיא שחקנית טובה, אבל
זה לא סוד, כן.
כן, אבל אני לא חושב שמצאו בשבילה את התפקיד שהלם את מידותיה עד הסרט הזה.
אני לא מסכים, כי אני מאוד אהבתי אותה בכוננות עם שחר.
אני קצת פחות. אוסקר אייזק, באופן כללי הופיע השנה בשלושה סרטים, והוא היה נהדר.
שלושה סרטים שאנחנו יודעים עליהם, יש סיכוי שראינו אותו בעוד משהו ולא ידענו שזהו.
ואם לא היו אומרים לך, היי, זה אוסקר אייזק בתפקיד כך וכך, לא היית יודע. כי אין לי שום מניירות, אין שום דרך שתגיד כזה, זה תפקיד אוסקר אייזקי.
והעניין שגם, זה לא שהוא נראה כל כך שונה בכל תפקיד, זה לא שיש לו המון איפור או משהו, פשוט, אוקיי, באחד מהם הוא עם זקן.
לא, הוא מאוד מנופח שרירים.
כן, אבל עדיין, זה בן אדם שהוא
זה בן אדם שהצליח לצאת טוב מסטאר וורס, The Force Awakens, סרט שהתפקיד שלו היה כל כך לא כתוב, שהוא פשוט נעלם ל-70% מהסרט, ואיכשהו כשאתה יוצא, הוא עדיין בשבילך אחד מהדמויות הראשיות שם, אפילו שהוא כמעט ולא מופיע, רק בזכות הנוכחות.
הוא גם משתתף בסיפור האהבה הגדול שם, למרות שהסרט לא מודה בזה. טוב, על זה דיברנו שבוע שעבר.
כן.
שנעבור הלאה.
כן, הסרט הרביעי שלך.
לפני הסרט הרביעי, מטעמי זיגזוג, אני מציע שנקפוץ לרשימה אחרת, חמשת הגרועים.
אוקיי, אז כל שנה אנחנו בוחרים גם את חמשת הסרטים שגרמו לנו הכי הרבה סבל. לצערנו הרב, זה לא נהיה משימה קשה במיוחד לבחור אותם, זה להפך נראה שנהיה קל יותר כל שנה.
למען האמת, לי הייתה קצת התלבטות.
כן, אבל זה הייתה קצת בקטע של מה יותר גרוע, לא, אני לא יכול למצוא חמישה גרועים. יום יבוא וזה יקרה, ואז אתה תדע שהגענו לאוטופיה.
היו לי שבעה סרטים שזיגזגתי ביניהם, אבל בסוף דרגתי לי חמישייה.
אוקיי.
אז לך זה מדורג?
לא, לא ממש. יש לי את האחד שהוא הכי הכי נורא, שבאמת כאילו
אוקיי, אז אני אגיד את החמישייה שלי.
בסדר?
מקום חמישי, ספקטר, הסרט שאף אחד שם לא רצה לעשות אותו, וזה די ברור.
לא.
אני אף לא ראיתי כל כך מעט רצון לעשות סרט.
תראה, סרט פתיחה מצוינת שמחובר אליה משום מה עוד 90 דקות מיותרות.
כן, הלוואי 90 רק. מקום רביעי בחזרה למחר, דיסני מנסים לעשות שלדי הקריבים יוצא להם טירה מחושפת.
לא,
גם שם, אנשים שלא רוצים להיות בסרט.
זה לא עד כדי כך טוב, זה יותר כמו The Country Bears Movie.
אאוץ'. מקום שישי, משחק החיקוי. סרט שעוסק בבן אדם שעזר לבריטניה לנצח את הנאצים, נרדף בגלל שהוא היה הומוסקסואל, והמפיקים של הסרט החליטו, חסר לנו רשע.
זה סרט מטומטם על גאון. כן. הנה לך הסיכום בשורה אחת של משחק החיקוי.
מקום שני, ארבעה מופלאים, הסיבה שהוא לא מקום ראשון זה כי כמה שהוא גרוע בכל פרמטר אפשרי, הוא גרוע בצורה שאפשר לצחוק עליו. הוא לא גרוע בצורה שגורמת סבל, אלא בצורה ש מבדרת בדרכה, ומקום ראשון, אתה מאוד מאוד מסכים איתי.
לא.
מידות רעות.
טריבול, אביעד.
הסיבה היא שאני אף פעם לא התחברתי באמת לסגנון של פול תומאס אנדרסון, אבל אני לא מתחבר לגישה שלו ולאופי שבו הוא בונה דמויות.
עוד דברים שאביעד שונא, גלידה, קשת בענן וכלבלבים.
עשית את הבדיחה הזאת פעם
אני
אחת
עשית הבדיחה
מדי, הזאת
כל פעם.
לפני שנה. אבל העניין שאני עדיין כן מעריך את פול תומאס אנדרסון כבמאי טכני, כן מעריך את ההשקעה שלו, אני כן מעריך את הרצון שלו לעשות דברים. במידות רעות לא הרגשתי את זה, הרגשתי כאילו כל הסרט פשוט עובר ככה בלי שום פואנטה. תעלומות שלא מתקדמות, דמות ראשית פסיבית לחלוטין, וגם אם זה מכוון, גם אם זה מה שאני אמור להרגיש, זה פשוט משעמם בעיניי. אני פשוט לא אהבתי את זה.
קשה להגיד כמה אני לא מסכים איתך, אז אני אגיד, אני לא מסכים איתך מאוד, אביעד.
מה לעשות, לא תמיד אתה יכול להיות צודק, וזו אחת פעמים
שאתה לא. זה כמות המלל האינטלקטואלי שאני יכול
למשוך. מי שרוצה מוזמן לחפש את הפרק שבו דיברנו על מידות רעות, לפני הרבה זמן.
27 שנים.
לפני הרבה זמן.
חמש הגמורים שלי.
כן.
האחד שלא הזכרת, ילד 44. יש סרט אחד מאוד מאוד טוב עם תום הרדי השנה, והוא היה כל כך טוב שתום הרדי היה צריך להופיע בשני סרטים גרועים.
כדי לאזן.
כן, אחד מהם לא מספיק גרוע כדי להיות ברשימה הזאת, וזה היה אגדת האחים קריי, ואחד הוא ילד 44. סרט בלתי נסבל ומטופש בכל אחד הרמות, ובראשם ההחלטה של תום הרדי לגרום לדמות לדבר במבטא כזה.
הוא אמור להיות רוסי.
הוא אמור להיות רוסי שמדבר רוסית.
כן.
והשאר האנשים בסרט פשוט מדברים אנגלית. בערך מבטא שלהם. הוא נשמע כמו מישהו שמשחק רוסי שמגיע לארצות הברית ורק לומד אנגלית.
והוא בריטי.
ותוסיף לזה את אחת מהעריכות אקשן הנוראיות האלה. יש בסרט שתי סצנות אקשן שנערכו ככל הנראה על ידי מקצצת דשא וצולמו על ידי מישהו שאיבד שתי הידיים שלו.
בגלל מקצצת דשא, הוא החזיק אותה תוך כדי. אוקיי.
מותחן בלי מסבל. משחק החיקוי, כמו שאמרת. בחזרה למחר, סרט האוטופיה הכי מדכא שראיתי בחיים שלי.
סרט הדיסטופיה הכי פחות מושקע שראיתי.
באמת, כאילו, ברד ביל, באמת.
הוא התחיל בצורה, כאילו, היו בו כמה רגעים מבטיחים בהתחלה, אבל פשוט, לאט לאט הוא נשאב לתוך החור השחור של עצמו.
כן, זה סרט שאומר כל הזמן, אתה יודע, המדע והעתידנות וניוטרונים, אבל היית יכול להרגיש את העלילה שלו על וואנאבי הארי פוטר, על בית ספר לקוסמים, וזה היה בדיוק אותו דבר.
Use the force, הארי.
כן, כן, בדיוק אותו פאקינג דבר.
אוקיי.
שובר את הכלים.
סרט ש...
סרט אוטוביוגרפי
משאר. הוא היה מהאלה שהתלבטתי לגביהם.
אני לא, אני כאילו, אני זוכר שהייתי בקולנוע, וככל שהוא נמשך, אני כזה באמת, באמת.
סרט אוטוביוגרפי שהחליט להראות את הקטעים הפחות מעניינים בחייו של בובי פישר.
שלא יודע מה לעשות, זה... אני חושב הסרט האוטוביוגרפי הכי גרוע שראיתי מאז מתלאות התפונה.
אני אגיד את זה ככה, אם הבמאי לא אוהב שחמט, אל תעשה סרט על שחמט.
משחק החיקוי גרוע, כאילו משחק החיקוי מאוד גרוע, אבל הוא גרוע באופן סטנדרטי ומצ'עמם.
ההבדל גם שמשחק החיקוי הוא לא סרט ביוגרפי, הוא בדיוני כמעט לחלוטין.
כן. אני לא יודע כמה שובר את הכלים אמיתי, אבל הוא מתום, אבל אני יודע כמה הוא גרוע, והתשובה היא מאוד. ארבעה מופלאים.
כן, הגיע הזמן להרחיב על
הפסט. ארבעה מופלאים. היו עד עכשיו שלוש ניסיונות להעלות את ארבעת המופלאים. זה שם הקבוצה לקולנוע. הדואולוגיה של טים סטורי, הדואולוגיה של טים סטורי, זה נותן לשני סרטים האלה נורים על הרבה יותר כבוד. סרט של רוג'ר קורמן שנוצר בכוונה לא להיות מופץ בקולנוע, הוא נעשה בפחות מיליון דולר כדי שהאולפן יוכל לשמור על הזכויות.
והוא לא הכי גרוע.
זה עניין, הסרט של רוג'ר קורמן הוא הכי טוב.
כן.
זה אומר לכם משהו. הסרט הזה לא רוצה להיות סרט של ארבעת המופלאים, זה העניין. כאילו, הביאו את משהו של הבמה הזה?
וואי, ברך השם.
כן, מר קרונולוג'י, וואטאבר.
הוא היה, זה מה שאמרנו, במה שהתחיל טוב עם סרט על תקציב,
כן.
ואז נזרק לסרט גיבורי העל שלחלוטין לא מתאים לו.
הוא לא רצה לעשות סרט של ארבעת המופלאים. אף אחד ממי שהיה פה לא רצה לעשות סרט של ארבעת המופלאים, אז הם פשוט לקחו את השם הכללי של הדמויות והמבנה שלהם ותקעו אותו על סרט מדע בדיוני זול ומצער, וואנאבי, הזבוב של קרוננברג.
זה עד כדי כך גרוע שסטן לי לא עושה פה קאמאו.
כן. זה...
סטן לי.
המפתח לאיבוד של משהו, ולא משנה מה אם זה ספר או מתקן שעשועים או סיפור ילדים או שיר לקולנוע, whatever, זה להבין מה גורם לו לעבוד ואיך לתרגם את זה למדיום אחר. הסרט הזה לא מבין מה גורם לארבעת המופלאים לעבוד בקומיקס, ובטח שלא מבין איך לתרגם את זה למדיום קולנועי.
ושוב, זה נורא מפתיע, כי הבמאי התחיל עם סרט גיבורי העל ממש טוב.
אבל מסוג אחר לגמרי.
כן.
זה העניין. טרבל מובי.
הוא לא רצה לעשות את זה. אוקיי, נחזור לדברים הטובים.
כן, הדירוג שלך.
כך נשימה, אני אדבר על המקום הרביעי שלי. הכל בראש, שוב, לא היפסטרי, מה לעשות? אני לא... I ain't no היפסטר. הסרט, עד לא מזמן היינו אומרים הסרט השנתי של פיקסר, אבל הם הוציאו שניים בשנה ואפס בשנה הבאה. אז הסרט הראשון של פיקסר מ-2015, כנראה זה שיש להם את הקונצנזוס הביקורתי הכי טוב מאז...
לא טרחנו לראות את הדינוזאור הטוב, זה אומר לכם משהו.
אני, אוקיי, רציתי, לא יצא לי, אבל לא כי אני חושב שהוא לא מעניין, פשוט... אם אני אתייחס לזה בתור הסרט של פיקסר שרציתי לראות, ראיתי אותו כבר לפני חודשים. סרט שבאמת למעשה מציג את ה... מציג למה ההתבגרות זה נזק מוחי. אני מאוד אהבתי את, את המשחק, את הדיבוב שלו. היצירתיות באופן שבו הם תרגמו למעשה תהליכים נפשיים שעוברים על ילדה בצורה שלא נראית מאולצת. וזה קשה, במיוחד בלך שזה שהיא וההורי שלה עושים חיקויים של קוף, שזה קצת מוזר.
אמריקאים, אתה יודע.
פיקסר שוב הצליחו לחזק את המוניטין בתור אלה שעושים סרט שהוא גם לילדים וגם לבוגרים, וכל אחד מבין אותו קצת אחרת, וגם את המוניטין בתור אלה שאתה הולך לסרטים שלהם כדי לבכות. זה בלי לפרט למה. כששמעתי את הקונספט של הסרט, אני חושב שגם אתה אמרת את זה, הוא לא נשמע כזה מבטיח. אתה חושב, אוקיי, רגשות בתוך ראש של ילדה, מה אתה כבר יכול לעשות עם זה שיהיה קולנועי?
ואז הרגשות חווים משבר רגשי.
כן.
כן.
זהו, ואז ראיתי את הטריילר ואמרתי, אוקיי, זה היה ממש טוב. והסרט עמד בציפיות מבחינתי.
אני תוהה. פיקסר, מאחר והם בעסק של המשכים עכשיו, יעשו את Inside Inside Out, כי הכל בכל הראש.
Outside In.
לא, לא, זה יהיה על מה שקורה בתוך הראש של הרגשות.
אני רוצה כי... סרט על החתולים, על מה שקורה בראש של החתולים. קיבלנו הצצה לזה.
כן, זה סרט שאם כולו היה כמו החמש דקות האחרונות שלו, הוא היה נכנס אצלי בקלות למקום הראשון, איכשהו עכשיו זה סרט שאני מעריך ואוהב ברגעים מסוימים.
דבר בלי... שהיית רוצה אותו יותר קומי.
או יותר קומי או יותר רגשי, אני חושב שהיה לו
יותר רגשי.
כן, אני חושב שהיה לו בעיות איזון בסדר מסוימות, אבל נגיע לזה.
יש לו בעיה של איזון רגשי.
נעבור למקום שלישי?
שלי או שלך?
שלי.
אוקיי, מה שלך?
בירדמן.
אוקיי, שלי זה בירדמן. זה יהיה פודקאסט קצר.
יותר קצר. עד עכשיו הצלחנו איכשהו לעבור את השנתיים הקודמות בלי להסכים לחלוטין על מה הסרטים הטובים.
לא בלי להסכים, פשוט היו לנו
רשימות שונות, מה שיצר פודקאסט יותר ארוך ומעניין, אבל...
אז בואו נדבר עוד קצת על ארבעה מופלאים.
תשמע, בירדמן זה סרט על במאי ש... אתה יודע, על במאי.
שחקן שעפה.
על שחקן ועל במאי ועל הרבה דברים. זה סרט הוליוודי על הוליווד, שזה בדרך כלל מתכון ל... שיימום נוראי ולהרבה פרסים, ובמקרה הזה סרט שקיבל הרבה פרסים והוא לא שיימום נוראי.
לא, וצריך לציין שזה סרט שאני, אם הוא לא היה, לדעתי אם הוא לא היה שחקנים, אני לא בטוח שהוא היה זוכה לכזה יחס מהאקדמיה, כי זה סרט שהוא באמת סוג של סיכון.
אני לא יודע כמה הוא...
קודם כל, מייקל קיטון בתפקיד הראשי, זה סיכון מסוים, הוא לא השם הגדול שהוא היה לפני 20 שנה ולמעשה זה הסרט, אבל הטריק שגורם לסרט להיראות כאילו הוא צולם בשוט אחד, נראה שהוא בבירור לא, ו...
טריק זה השם שלך לאימנואל לובצקי, זה כאילו השם רפ שלו?
לא, הוא צלם, הוא לא ערך את הסרט. הסרט לא היה מועמד לאוסקר על עריכה. נראה שהעריכה שלו כל כך טובה, שחברי האקדמיה חשבו שהוא לא ערוך.
כן, כנראה, כך טוב. מסתבר שבא... כן. מסתבר שכשהם צילמו את הסרט הזה היה איזה... משהו בזמן חלל שגרם ליום להפוך ללילה ובזמן שדלתות נסגרות.
אני תמיד עובר את כל ניו יורק בחמש דקות. אתה לא?
זה סרט שיש בו מצד אחד הרבה הרבה בעיות, ובאמת, אם אתה רוצה לנתח אותו לעומק, אתה יכול למצוא כל כך הרבה שטויות וסנוביזם, ואני לא יודע, מיליון ואחד דברים, אבל מצד שני זה סרט שהוא כזה תענוג, זה פשוט... אינוריטו, כך אומרים, אינוריטו?
אינוריטו. אלחנדרו אינוריטו.
זורק עליך כל דבר שהוא יכול. זה פשוט סרט שהוא כמו הופעה, קונצרט, הוא מיליון ואחד דברים שמשתנים וזזים ומתחלפים, ואם אתה לא אוהב סצנה אחת זה בסדר, כי אותה סצנה בלי שתרגיש תתחלף ותהפוך למשהו אחר.
בשעות אחד.
כן, והוא קומדיה טרגי, קומדיה טרגית שחורה, אפורה, סתירה אכזרית, סרט רגשי, סרט על התבגרות, סרט על בן אדם זקן שצריך... סרט על גיבורי על, סרט שלועד לגיבורי על.
אינריטו כביכול עשה את הסרט בתוך חוסר חיבה לכל הרעיון של גיבורי על.
ג'נוסייד תרבותי. זה היה המונח שבו הוא השתמש.
אבל מה שיצא לו זה סרט שגורם נוסטלגיה לבטמן. כי אנחנו רואים את מייקל קיטון משחק ומדבר על ימי הזהב שלו ומחשיב, אני רוצה לראות את זה שוב.
ג'נוסייד תרבותי זה אחלה שם ללהקת מטל מקסיקנית. אני רק רוצה לציין את זה.
מטל מקסיקני זה הדבר הבא.
זה האלבום הראשון, The Unexpected Virtue of Something or Other.
כן, of Ignorance.
The Unexpected Virtue of Ignorance, כן.
זה נשמע, האמת שזה באמת אחלה שם לאלבום.
כן.
כשהסרט מתחיל, הוא מתחיל בעצם בלי לומר לנו מה קורה, מה אמיתי ומה לא.
בלי לומר מילה.
גם, לוקח זמן שמדברים. אבל אנחנו רואים בתשורת הפתיחה את מייקל קיטון מרחף. ולא חסרת, כל הזמן יש לנו את המשחק של יש לו כוחות על? לא, לא יכול להיות, נכון? ולמעשה הסרט מוצג בנקודת המבט שלו. מה שבאמת מעלה את השאלה, איך זה מתחבר לזה שזה בשעות אחד? האם אנחנו אמורים להתייחס לסרט כמו הצגה בעצם? כי בהצגה אתה לא, אין לך קאטים. אתה עובר פשוט מחדר לחדר. יותר, החדרים מתחלפים מולך, אתה לא למעשה קם ועובר לאולם אחר.
בעוד מנוסות יומרני לעניין שמרוויח את היומרניות שלו.
כן, זה מדהים שזה עבוד.
פשוט.
היה אמור להיחשב וזה לא.
לפני שנמשיך ל-2-1 נעשה עוד עצירה קצרה.
אוקיי.
אנחנו נדבר על... כן, נדבר על 5 הסרטים שלנו, כל אחד על החמישייה שכמעט נכנסה.
הכמעטים.
הכמעטים, כן. עם תום שפירה ואביעד שמיר.
כן. שלי לא מדורג.
אוקיי, אז תתחיל לומר לא מדורג.
אני כן אגיד שהסרט שהיה הכי קרוב להיכנס ל-5 הגדולים זה אקס מכינה, שלא הופץ בארץ, אז הנה...
היפסטר.
טיפה, ככה.
בלסטר.
סרט שכאילו... יש עליו קצת ויכוח עם... יש הרבה אנשים שחושבים שהוא מהטובים של השנה, יש הרבה שחושבים שהוא סתמי. אני מסכים שיש לו בעיות, אבל סך הכל אני מאוד אהבתי אותו. ארבעה אחרים יש את לחזור הביתה.
ארבעה אחרים זה כאילו מקבילה טובה של ארבעה מופלאים.
כן.
באמת היית. אם היו קוראים לארבעה מופלאים ארבעה אחרים, וזה היה באמת מכוון ליוצרת אימה, זה אולי יכול היה להיות טוב.
אולי. חופן, יש פה את לחזור הביתה, הסרט של ז'אן גימו, שאני מאוד מאוד הופתעתי שאהבתי אותו, כי זה סרט שהטריילר שלו לא גילה שום דבר. וז'אן גימו לא ידוע בסרטים המלהיבים שלו כמו שידוע בסרטים האיטיים שלו.
העובדה שהוא חוזר הביתה זה לא ספוילר, זה קורה די מהר.
כן.
כן.
הנסיך הקטן, שהיה לנו דיון עליו, האם השינויים שהוכנסו מוצדקים או לא.
ככל שהזמן עובר אני אוהב אותו פחות ופחות.
אני נשאר במחיבתי אליו. בחוף הסרט מאוד יפה גם, מבחינה חזותית. ילדות פרא, או מסטנג. הסרט הטורקי שצרפת שולחת לאוסקר, כי הטורקים לא יודע למה הם לא חשבו שזה...
אולי במאית שלו הפיל המטוס.
אני לא יודע. סרט טוב, כי בהתחלה אני לא חשבתי שהוא ייכנס לסטיריה שלי, אבל זה סרט שבאמת ככל שעובר הזמן אני יותר ויותר יכול להתעלם מהחסרונות שלו ויותר להימשק לדברים הטובים. ו-Straight Outta Compton.
שהוא... זה הפתיע אותי, אני חייב להגיד.
אני גם קצת הופתעתי. נזכרתי בו די ברגע האחרון. אני מאוד אוהב את הסרט הזה כשאתה מפרק אותו לסצנות. כסרט שלם יש את הבעיות שלו, ואחת הגדולות שזה פשוט האנשים שהפיקו אותו הם גם הכוכבים של הסרט. שזה די בולט. אבל...
זה סרט שיש לו חצי ראשון טוב, ואז חצי השני מבחינתי הוא פשוט מיותר.
אני לא חושב ככה, מבחינתי הוא טוב מתחילתו ועד סופו. למרות שבולטת קצת ההשפעה של, של הגיבורים של הסרט על ההפקה עצמה.
כן.
מה קורה אצלך?
אני כן דירקט אותם במקום עשירי, הכל בראש, ש...
ספר לי על זה, מה זה?
אני חושב שהייתי, דיברתי על, הייתי אוהב לי יותר, עשיתי את הבדיחה אם אתה יודע, אם הוא היה יותר קומי, אבל אני חושב שהבעיה העיקרית שמעלה מן להתחבר אליו עד הסוף, זו עובדה שהיה יותר מדי עסוק במכניקה של העולם שלו. וזה מכניקה שככל שאתה חושב עליה בראש יותר, לא כל כך עובדת. כאילו הם זורקים מצד אחד הרבה דברים שהם נורא נורא מטאפורים, זה כזה train of thought, ואז הופכים אותם לפיזיים, ואז מצד שני יש דברים פיזיים שהם פשוט פיזיים.
אתה מאשים שלא אהבו את החיים, נכון?
אני מאוד אהבתי את החיים, כי החיים מתייחס להכל באופן פיזי לחלוטין, בחיים לא הייתה טיפת מטאפורה.
אני די בטוח שהיה משהו.
לא, ואל תשכח שגם החיים באמת עסק בדברים פיזיים לחלוטין, כאילו זה עסק בתאי דם וב...
המוח הוא מרכז הבקרה.
כן, אבל זה אפילו לא עסק ברגשות, זה עסק, אתה יודע, במיקרובים ותאי דם וכדומה. לא היה לך את האבסטרקציה הזאת. והאבסטרקציה היא לא בעיה כשלעצמה, היא בעיה כשמנסים לחבר אותה אשכרה פיזית לחלקים בגוף.
אני איפה אם רוצה איזה מקרופד שינקה את הדירה.
אוקיי.
כן.
מקום תשיעי, סרט שלא דיברנו עליו.
סרט זה אימה. זה הכי היפסטר שיכול להיות.
כן, סרט שלא הופץ בארץ ושלא דיברנו עליו. It follows. זה עוקב.
אחרי מה?
אחריך. זה סרט אימה על מישהי ש...
מה שעוקב אחריה.
היא מתחילה לצאת עם מישהו, ואז יום אחד הוא מאלף אותה, הוא פשוט...
דיינו באלף.
בקלורופורם. וכשהיא מתעוררת, הוא אומר לה, טוב, היה לי משהו והעברתי את זה אלייך. כן, מטאפורת אונס. לא משנה לאן תלכי, זה יעקב אחרייך. הדרך היחידה שלך לחיות זה להמשיך לברוח, כי אי אפשר לעצור את זה.
זה נשמע קצת כמו תשדיר של רשות ל...
ואני מבקש מאוד שתחי, כי אם תמותי זה יחזור לרדוף אחריי. ואת יכולה להיפטר על ידי זה אם תעביר את זה למישהו אחר. זה עוד... תראה, איידס לא עובד על בן אדם, כאילו ברגע שאתה מעביר את זה לבן אדם אחר, זה לא מפסיק לפעול עליך.
לא, אבל זה הכי קרוב שאפשר.
בעניין, זה עוד סרט שהמבנה, אתה יודע, ההתעקשות שלו על המבנה של, אתה יודע, לנסות להסביר את המבנה בעזרת חוקים קצת פוגם בהנאה, כי ברגע שאתה מנסה לחשוב על זה...
אני לא ראיתי את הסרט, אני אגיד, התקציב של העלילה לא נשמע טוב.
אבל זה העניין, זה כל מה שמסבירים וזהו, אין לך שום ניסיון להגיד, אתה יודע, זה שד קדמוני שהוא עבר בכללה, זה פשוט, זה קורה לה, ואז הוא אומר לה צריכה לברוח, ואז היא צריכה לברוח, ואין שום הסבר נוסף, okay. אין שום דבר מעבר, וזה סרט קריפי לחלוטין, כאילו, והוא מרוויח את זה מזה שהבחור, אתה יודע, הדבר הזה שעוקב אחריה, לא, אף פעם לא רץ, אף פעם לא קופץ עליה, זה תמיד, היא רואה את זה, וזה מאוד ברור מה זה, וזה פשוט הולך לכיוונה. וזהו.
אוקיי.
מקום שמיני, אסטריקס. עוד סרט שלא דיברנו עליו, אבל כן הופץ בארץ.
זה אפס.
בעברית.
בעברית בלבד.
האמת, אני חושב, לא, כן. הוא היה בצרפתית להקרנה אחת בסינמטק.
הקרנה.
הקרנה. אני אוהב את אסטריקס, הקומיקס. אתה אוהב את אסטריקס, הקומיקס.
אבל לא ראיתי את הסרט, כי הוא קרן רק בעברית, ואני לא יודע צרפתית.
אני לא חושב שיש בן אדם אחד שזכה לקרוא את אסטריקס ואמר, אני לא אוהב את זה. אסטריקס.
יש. יוליוס.
אסטריקס זה הקומיקס שכולם אוהבים ובצדק, והסרט הזה הוא פשוט סיפור של אסטריקס. הם לקחו את אחד מהאלבומים המוקדמים, אסטריקס ואחוזת האלים, ותרגמו אותו...
שיש לי אותו בבית, ואני מאוד ממליץ.
ותרגמו אותו באופן כמעט מושלם למסך, הם הוסיפו עוד עלילת משנה כדי להעריך את זה, כי האלבום הוא רק 40 ומשהו זה.
כן.
אבל זו עלילה שלא פוגמת בדמויות, בהתקדמות, וזה פשוט... זה הסרט של אסטריקס שרציתי לראות כל כך הרבה זמן.
זה רחוק מלהיות הסרט הראשון של אסטריקס, אבל זה...
הסרטים...
היו סרטים מצוירים.
היו סרטים מצוירים שהבעיה שלהם הייתה שיש להם תקציב נמוך, אז זה באמת רמה אחת מעל פשוט להציג את התמונות.
והיו סרטים המצולמים שהבעיה שלהם זה תקציב גבוה מדי.
ושהם גבוהים.
כן, אז הם מלאים באפקטים שלא עוזרים לשום דבר.
לא, אז זה סוף סוף הסרט של אסטריקס שהגיע לנו.
עכשיו, כל מקום שיהיה זה סרט שהופץ בארץ בצורה נורמלית ושלא מזלזלת בקהל.
בעברית.
כן.
סנופי וצ'רלי בראון, נקודותיים פינאץ הסרט, כן. או פינאץ הסרט, נקודותיים סנופי וצ'רלי בראון, אני לא זוכר איך קראו לזה בעברית.
קראו לזה סנופי וצ'רלי בראון, נקודותיים הסרט, פינאץ הסרט, כן.
לא רק בארץ, גם במדינות אחרות שבהן מסתבר פינאץ הם פחות נפוצים.
אז תקראו לזה סנופי, תקראו לזה צ'רלי בראון.
סנופי וצ'רלי בראון.
כן, מה?
סנופי וצ'רלי בראון.
וגם זה לא הופץ בארץ באנגלית.
כי שונאים אותנו. סנופי וצ'רלי בראון עשה לי מה שהכל בראש עשה לרוב האנשים. במובן של האימפקט הרגשי לאורך כל הסרט. וכשהגעתי לסוף, הבנתי שאני כמעט בוכה, שזה לא משהו שאני רגיל לעשות בסרטים.
אני באופן מוזר מסכים. השלמתי את הסרט.
השלמת.
אני יודע למה אתה מתכוון, יש לו...
יש את הרגע אחד.
הוא עושה משהו זה, וזה אפילו לא בגלל העלילה.
לא, זה עניין, זה סרט שבחוכמתו הרבה, וזה דבר שלא קורה בסרטי ילדים מודרניים, שומר על הגודל המקורי, סנופי וצ'רלי באוזר...
אולי הוא לא סרט ילדים דווקא, אולי הוא סרט שגם מבוגרים יכולים
לענות. לא, גם מבוגרים יכולים לענות, אבל תשמע, הוא מכוון, הוא מכוון לילדים. סנופי וצ'רלי בראון זה רצועת קומיקס קטנה על הבעיות היומיות של צ'רלי בראון והחברים שלו, וזה אף פעם לא היה, אתה יודע, סיפור אפי וענקי עם קרבות וזה, והסרט, תודה לאל, לא מנסה להגדיל את עצמו מעבר למידותיו.
חוץ מהקטע האפי עם הקרבות.
יש סצנות דמיון עם סנופי שבהם הוא נלחם בברון אדום, שזה גם מועתק מהקומיקס, שהם הסיבה שהסרט לא בא חמישה מבחינתי, כי הם מרגישו, הם היו קצת ארוכות מדי, אחד, שתיים היו בסדר, הם הופיעו איזה חמש פעמים, זה היה מוגזם.
אוקיי, על המקום השישי שלך אפשר לדלג.
מידות רעות.
מה זה?
מידות רעות.
לא שמעתי עליו.
ביג לבובסקי למאה ה-21, שעוסק בשנות ה-70 באופן מוזר.
מוזר, כי ביג לבובסקי זה סרט שאני אוהב.
וגם זה יכול להיות סרט שהיית אוהב.
אם הוא היה סרט אחר.
אם היית פותח את לבך.
אם הוא היה סרט אחר, הייתי אוהב אותו.
אני חושב שזה סרט מבריק. אני ממש נהניתי מלצפות אותו, ואני ממש נהניתי מלא לדעת מה הולך לזרוק עליי בכל רגע נתון. אני, המשחק של כל השחקנים היה נהדר, האווירה הייתה מצוינת, והעובדה שהוא הצליח להעביר בכל זאת, בכל הבלבול המאוד מכוון שלו, איזשהו מידה של רעיון לגבי הסוף של שנות ה-60 והסוף של עידן התמימות לכאורה, והמעבר של העולם לפאוזה אחרת לגמרי, היה בעיניי מאוד מרתק.
אוקיי, לא מסכים, אבל...
כן, אמרנו כבר, אני צודק,
אתה טועה, כאילו... זכותך לטעות.
אתה זוכר שאני עורך את זה, אני פשוט אשנה את זה את כל המשפטים לך לתום אתה צודק, תום אתה צודק, תום אתה צודק.
כן, ואתה הרגע אמרת את זה למיקרופון.
ואני אעורך את זה החוצה.
לא, אתה לא. בוא נדבר איתי על המקום השני שלך, מטעמי זיגזוג.
טעמי היפסטריות גם כן. סרט שלא הופץ בארץ, אבל שכן דיבר על כלב. אין אף דטור, לא ידעתי איך לקרוא לו בעברית.
סיפורו של...
סיפורו של
לנס ארמסטרונג.
זה שנה הבאה.
הייתי חייב.
זה שנה הבאה.
לא, זה יצא כבר.
לא בארץ? הפרוגרם לא יצא בארץ.
לצורן.
סרט שמבוסס על מפגש שנערך בין העיתונאי דיוויד ליפצקי לסופר המכונן הדורות ואהבה דיוויד פוסטר וולס. שמתגלם כפלשבק אחרי שליפסקי שומע שוולס התאבד, מבוסס על מקרה אמיתי ועל הספר שליפסקי כתב.
לא ספוילר.
לא, העובדה שפוסטר וולס התאבד היא לא ספוילר גם מאז 2008 בערך. ספוילר, הספינה טובה, ספוילר, ישו מת וחוזר לחיים.
לא, די, מה? בחיית, לא ראיתי את זה עדיין.
זה, אני חושב נכנס למשבצת הזאת של הסרט המילולי המעניין, שנראה לי הופכת להיות קבוע אצלי ברשימה, היה לנו את לינקולן לפני שנתיים, ולפני שנה היה את מקום ראשון שלי, הקומר. סרטי הכל דיבורים בדרך כלל משעממים אותי, אלא אם עושים אותם ממש ממש טוב, אני חושב שהסרט הזה נעשה ממש ממש טוב, והצליח, בניגוד לכל הציפיות, באמת להתעמת עם הנושאים שוולס התעמת איתם בכתיבה שלו במשך שנים, הנושאים של תדמית והצגה עצמית והצורך של אדם להיות כן עם עצמו, אבל העובדה שכנות עצמית ושל המסיים נהפכת לעוד חלק מההצגה שאתה עושה בשביל אחרים.
אני אגיד לך את הדבר שבגללו הסרט הזה לא בעשירייה שלי. אני לא הכרתי את דייוויד פוסטר וולס לפני, לא הכרתי דברים שלו.
לא, לא הלכת עליו הביתה, הוא לא הזמין אותך לקוס תה ולאמינמס.
אבל הסרט לא גרם לי להבין על מה הוא כותב בעצם, הוא גרם לי להביא אותו כדמות, את הדברים שמניעים אותו ובעצם את כל האנטי שלו לתדמית שמחפשים את זה, את כל, בעצם כל המטרה של הרעיון איתו זה כדי לתפוס את הכותרת, את כאילו המשבר הנפשי או המתמכרות לסמים, כל הדברים האלה, ואין לו את זה, הוא פשוט בן אדם שעושה דברים והם קורים והוא לא מבין את כל העניין. טיפוס מאוד צנוע ופשוט הרגשתי שאני לומד הרבה עליו אבל לא לומד שום דבר על הכתיבה שלו.
כן, הבחירה הזאת היא מאוד אישית בשבילי לפחות. אני חושב שאם אתה לא מחובר לדייוויד פוסטר וולס אתה לא, אני לא אגיד תהנה, צוהב את הסרט הזה כמוני, ומצד שני אני מניח שהרבה אנשים ששנו אותו, שנו אותו כי הם אהבו את דייוויד פוסטר וולס, ומבחינתם זה לא היה קרוב מספיק, כי הוא היה יוצר מאוד אוונגרדי, וזה סרט מאוד מאוד קטן ופשוט.
כן, הוא לא מנסה להיות משהו מיוחד ומרעיש. זה ממש ככה, שני אנשים מדברים ביניהם במקומות שונים.
הוא קרוב להפליא, אבל לא רואה יש להחריד.
שהיה אחר הסרט.
מקום שני.
המקום השני שלי. איך אנחנו נעשה את זה בדיוק?
לא, זה בסדר. Go for it.
המקום השני שלי זה מקס הזוהר, כביש הזהב. שאני תוהה אם להרחיב עליו עכשיו או לחכות עוד שנייה.
תרחיב עליו מיד. ורום ורום.
ובכן, זה מהסרטים האלה שכשאתה שומע שעושים אותם, אתה חושב, וואו, ממש צריכים את הכסף. אבל אז אתה רואה את הטריילר ואתה חושב, אוקיי, טוב שאנחנו נעלם את הכסף. ואז אתה רואה את הסרט עצמו, ואתה עושה פה עכשיו ממש, ממש מסיח את הדעת עכשיו. אתה רואה את הסרט עצמו ואתה חושב, take my money. זה סרט שהוא באמת התגלמות הפנטזיה שלי ושל הרבה אנשים שאני מכיר לפני 20 שנה.
זה כשראית את מקס הזוהם המקורי, כאילו השניים המקוריים, ואז אני מניח את לא התשלישי, בתור ילד, ובתור ילד אמרת כזה, וואו איזה מגניב, ואז אתה רואה את זה בתור מבוגר, ואתה אומר, וואו זה כזה ממש לא רנט כזה.
אני ראיתי רק בתור מבוגר, אז זה היה ממש ככה...
כן, זה בתור מבוגר
זה לא כזה זוהם.
כן, זה קצת לא רנט כזה, ואז אתה רואה את הסרט הזה כזה,
אני כן אצל שגם כאן הוא לא כל כך זוהם, אבל הוא גם לא הדמות הראשית.
גם בסרטים האחרים הוא לא הדמות הראשית. הסרט הזה עושה לסרטי מקס הזוהם המקוריים.
אתה רוצה לפני זה לגלות משהו לגבי היחס שלך לסרט?
אוקיי. אני רוצה להגיד שהסרט הזה עושה לסרטי מקס הזוהם המקוריים מה שסטיבן ספילברג עשה באינדיאנה ג'ונס בסרטי הרפתקאות הישנים האלה. זה הסרטים האלה כמו שהיינו רוצים לראות אותם. זה כאילו זה מקס הזוהם, אתה יודע, ב... 5D, אני לא יודע, בסופר אקסטרה לארג' אמייזינג בולס, גיטר פיירינג, פליימינג אטק, מונסטר מד, קראש, וואטאבר.
במשך 20 דקות הוא קשור למכסה של מכונית.
והוא עדיין יותר אנרגטי
מרוב. הוא סמל של מרצדס במשך 20 דקות. בוא דבר איתי, בוא. זרוק משהו על ההמשך.
על מה? על המקום הראשון שלך?
מה המקום הראשון שלך?
שלי?
כן.
מקס הזוהם כביש הזהב.
זהו, בבקשה. היה קשה okay. לומר את זה?
כן. זה הסרט הכי קולנועי שראיתי.
עכשיו תשתפך.
זה הסרט הכי קולנועי שראיתי מזה נצח וחצי.
מזה הרבה זמן.
אתה יודע, יש הרבה סרטים שאנחנו אומרים ואנחנו אומרים, זה סיפור נחמד, זה סיפור מעניין, ואז אתה אומר, הייתי יכול לראות זה בתור הצגה, כמו נגיד סטיב ג'ובס, או הייתי יכול לראות זה בתור ספר, כמו End of the Tour, או הייתי יכול לראות זה בתור קומיקס, כמו ארבעת המופלאים.
את זה אפשר לראות בתור קומיקס.
לא, 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 כי עשו קומיקס על מקס הזוהם, והשנה הוא היה מאוד גרוע.
באמת?
כן. לא, אתה לא יכול, אתה לא יכול לתרגם את האנרגיה המטורפת, את התנועה המתמדת.
כנראה אתה לא יכול לראות את הגיטרה בלי לשמוע אותה.
כן, את התנועה המתמדת, את הצלילים, את המהות של הסרט הזה.
זה לא רק הצלילים, זה גם השקט.
כן.
המעבר שלו מרעש לשקט, בורא עולם.
זה בניית עולם שלמה שנעשית בלי מילה, בלי כאילו כמעט אקספוזיציה. אני חושב שכמות המילים בסרט הזה לא מגיעה ליותר מ-1,000, אם אתה סופר את זה בין כל הדמויות.
אני לא בטוח שזה נכון, אבל אני לא אספור.
נחרות ונהרות לא נחשבות, כאילו.
Oh, what a day, what a lovely day.
זה 3 מילים, כאילו.
טכנית.
יש פה, אתה יודע איך אומרים שכלב יכול להבין עד 150 מילים אנושיות? מבחינת אוצר מילים, הכלב שלך יכול להבין את הסרט הזה.
אני לא בטוח שהיא תבין את כל הקטע של הספרי הכסוף.
לא, את הקטע של הספרי, אבל את המילים lovely day.
משהו מעניין לגבי הסרט הזה, הוא, מי הסתם הוא נעשה בתקציב הרבה יותר גבוה מהסרטים הקודמים, והאפקטים בו הם הרבה יותר מתוחכמים. אבל הוא בכוונה נשאר נאמן לרעיון של הלואו-טק. שרוב הטכנולוגיה שמוצגת בסרט לא, היא לא עתידנית במיוחד. זה מעשה סרט שמאוד, הוא נותן לך את התחושה של משהו רע קרה בעולם הזה, והוא לא צריך להסביר לך מה, רק שמאוד מסוכן בו ואתה צריך לשרוד עם האמצעים שיש.
זה כמעט סרט שג'ורג' מילי היה מביים אם היו מסבירים לו מה זה עתיד פוסט-אפוקליפטי.
מכל זה יש לך את ג'ורג' מילר.
כן, יש ג'ורג' מילר.
כן.
ומה עוד דבר שמדהים בנוגע לסרט הזה, זה שיש לו, זה לא סתם דברים מתפוצצים, למרות שזה בהחלט זה כל הזמן.
דברים מתפוצצים זה טוב כשעושים אותם, נכון.
זה סרט שמשתמש בדברים מתפוצצים כדי לנסח איזושהי אמירה. לגבי העולם והחברה המודרנית, ולגבי גבריות, ולגבי פמיניזם, והוא עושה את כל זה בלי לגרום למי שיתופה בו כזה להגיד, אוקיי, סטופ, עכשיו אנחנו נושאים בפניכם הרצאה, כי הם עושים את ההרצאה.
יש את האנשים שחשבו שזה מה שקורה.
לא, לא, לא. הסרט הזה מדבר איתך, אבל הוא לא מדבר איתך באמצעות עצירה כל, אתה יודע, פעם עשר דקות כדי לשאת דיאלוג, אלא בתור, בעזרת מבטים, הבאות, בעזרת עוד קטע של אגרוף מעופף בזמן קפיצה מרכב בוער לרכב בוער.
האם אתה חושב שמקס הזוהם, כביש הזעם, יהיה הסרט שיעורר זעם, סליחה, שיעורר את חמת הפעם של ארגוני זכויות גברים?
אני חושב שכל דבר מעורר זכויות גברים. את זעמם של ארגוני זכויות
גברים. כן, אבל היית מצפה שזה יהיה הסרט שהכי יפריע להם?
לא, לא בהכרח.
כי הוא באמת סרט פמיניסטי.
זה נחשב לסרט הפמיניסטי של השנה, וזה השנה שבה קיבלנו את סאפרג'ט. סרט על ראשית תנועת
סאפרג'יסטיות. המפיצים בארץ כל כך מיזוגנים שהם דרגמו את סאפרג'יזם לסופרג'יסטיות.
סופרג'יסטיות, הן נלחמות בארבעת המופלאים, מצטרפות לניק פיורי.
והם מנצחות כי ארבעת המופלאים גרועים.
מקס הזוהם זה בשביל סרטים מהסוג הזה הומצא הקולנוע. כאילו, זה סרטים שאתה צריך לראות אותם על מסך גדול, ענקי, מערכת קולית, ולא אכפת לי כמה גדולה הטלוויזיה שיש לך בבית, וכמה משוכנת את המערכת שלך, לא, 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 לא.
למרות שסראונד טוב יהיה טוב.
לא, לא, אבל זה סרט הקולנוע. זה לחלוטין ב-107,000 אחוז סרט לקולנוע, וזאת הסיבה שאני אוהב קולנוע.
ולא טוב במתמטיקה.
כן. הגיטרה כאילו גרמה לי לאבד את כישורי המחשבה שלי.
כשהגיטרה שורפת את הלילה.
כן.
אוקיי, זה היה המקום השני שלי הראשון שלך.
כן.
אז ישרנו רוצה את אחד המקום הראשון שלי.
שהוא כמה סרטים בעצם, אז אתה מרמה. לא. אתה מרמה, לא. רמאי.
לא ולא. הוא סרט אחד שמגבש הרבה רעיונות ביחד. סיפורים פרועים. סרט ש...
רלטו סבחוס.
סי. של דמיאן ספרון, או שפרן לפי חלק מהמקומות, אני לא יודע איך מבטאים את זה בדיוק, הוא יהודי, אז זה כנראה זעפרן. סרט ארגנטיני, שזה במקרה יצא שאף פעם לא נבחרתי סרט דובר אנגלית, נראה שזה מצחיק, כי לפני שהקלמת את הפודקאסט, תמיד נבחרתי סרט דובר אנגלית חוץ מפעם אחת.
אם ברז' לא נחשב, הם דיברו שבמבטא עירי אתה לא יכולת עליו במילה ממה שהם אמרו בלי כתוביות.
נכון, אבל הבנתי את הכללות.
אוקיי.
סיפורים פרועים, בעצם אני בדרך כלל לא מתחבר לסרטי האנתולוגיות עד כדי כך, כי בדרך כלל מה שקורה זה, יש לך קטע אחד או שניים טובים והרבה שלא באותה רמה, ואנחנו גם השווינו אותו לסרט של אזור הדמדומי שהוא בהחלט לוקה ב...
שגם בו, ביום אחד לשורש מילה.
כן, מעורב שם.
וז'ורדנטה.
אתה רואה שהכל מתחבר ביחד?
וסטיבן ספילבה.
אוי. אבל סיפורים פרועים איכשהו מצליח לשמוע על הרמה מההתחלה עד הסוף. יש בו קטע שהוא קומדיה, יש בו דרמה, יש בו טלנובלה, יש בו אימה היצ'קוקית כמעט.
אני מאוד אהבתי אותו, אני חושב שהסיבה שהוא לא מצליח לשמור על הרמה עד הסוף זה כי הקטע הראשון הוא פשוט כל כך טוב. כאילו הוא לחלוטין, לא ידעתי למה אני נכנס כרגע טוב, והקטע הראשון זה כזה, אוקיי, מעניין לאיפה הם הולכים. מה?
אני מתייחס לקטע הראשון בתור חימום.
לא, לא, זה היה כזה, מה?
הקטע הראשון, מה שטוב בו זה שהוא באמת, הוא מההתחלה קובע לך את הסטנדרט של הכל יכול לקרות, צפה להכל. והקטע האחרון בעיניי מרמש את זה.
הקטע הראשון והקטע האחרון הם הכי טובים. הקטע הראשון כי אתה לא מבין לאיפה הוא מוביל אותך, והקטע האחרון זה כי נראה שהוא הולך להיגמר, ואז לא, לא, הוא לוקח תפנית שונה לגמרי, ומגביר את הווליום שוב ושוב ושוב.
כן, וביניהם יש עוד ארבעה קטעים ש... בעיניי כל אחד מהם הוא בדיוק באורך הנכון, כי יש הרבה פעמים את הרגע הזה שאתה אומר, טוב, זה רעיון טוב, אבל אותו, באזור הדמדומים הייתה את הבעיה הזאת, זה רעיון טוב, אבל מנסים יותר מדי להכניס דברים במסגרת הזמן, או מצד אחד נראה כאילו יש קטע שהכניסו כי הם היו צריכים למלא זמן. בסיפורים פרועים זה לא ככה, בסיפורים פרועים כל אחד מהפרקים שלו הוא מבחינתי בזמן הנכון. הוא עשוי בקצב שמתאים לו, הוא תופס בדיוק את הזמן שלו, ולאט לאט אתה מרגיש שיש איזה קו מחבר, אבל לא אומרים לך, לא תולים את זה על שלט ענק כדי שתדע, זה סרט על, זה...
כל אחד כתוב להיות פתיחה שבה פחות או יותר הסרט מצעיר אדם לאדם זאב, בעזרת כמה זאבים.
כן,
זה סרט שאומר... ונמרים ואייט.
כן, זה סרט שאומר, כתוביות פתיחה מאוד מגניבות אגב, סרט שאומר, העולם מנסה לדפוק אותך, שלא תחשוב אחרת, אתה תיתקל באנשים מאוד מאוד בעייתיים בחייך.
וכאילו העולם הוא ג'ונגל, והג'ונגל
אבל,
הוא העולם.
אבל, אם אתה חכם, תצליח למצוא את מקומך.
הרבה אנשים בסרט הזה הם לא חכמים, מסתבר.
לא, לא. אחרת לא הייתה דרמה. אז עוד פעם, הסרט קופץ בין ג'אנרים, יש בו קטעים שהם הרבה יותר כלילים, יש כאלה שהקטע שהשני הוא דייטר נובלה בו, אפילו בצורת הבימוי שלו, חוץ מהסיום שהולך לכיוון אחר לגמרי, אבל זה באמת מה... אני חושב שמה שאני כל כך אוהב בסרט הזה, זה פשוט היכולת שלו להיות מעניין בכל נקודה שאתה לא טיפול עליה.
הבעיה שלי עם קטעים, אתה יודע, אמרנו, יש שישה קטעים, נכון?
כן.
אחד ושש היו מאוד מפתיעים באיפה שהם הלכו, שתיים, שלוש, ארבע וחמש, לעומת זאת, עד כמה שהם היו טובים, הם עשו טלגרפיה, טלגרפיה?
האם אתה רוצה לשלוח
כן.
מברק?
כן. כן. כאילו, הם הביאו לך ממש מראש מה הולך לקרות, וזה היה פשוט שאלה של איך ומתי תגיע לזה.
ועדיין, אני... אפשר לעשות את זה טוב.
לא, לא, הם עשו את זה טוב, אבל הם לא היו ברמה של אחד ושש. היה שם שני סיפורים שהיו מאוד פרועים, שני סיפורים ש... וארבע סיפורים שהיו קצת פחות פרועים.
המרדף לא פרוע? זה היה הכי פרוע שאפשר.
תראה, ראינו את זה אחרי מד מקס, נכון?
לפני.
זה יצא... מד מקס כאילו עובד אחורה בזמן וכזה, זה מרדף פרוע ממש אחרי מד מקס. אפילו עושה לו מרדף פרוע, לא מרגיש פרוע. וגם דרייב איינג לא מרגיש כזה כועס אחרי מד מקס.
לא, כי הוא לא מד.
עכשיו אני רוצה לראות את ניקולס קייג'
אתה לא, אתה לא, אתה לא רוצה לראות ניקולס קייג' במדמקס, אתה לא.
לא, אני רוצה לראות אותו מת במדמקס.
אתה לא רוצה לראות אותו בסרט.
אני רוצה לראות אותו בשני תפקידים, בתור גוסט ריידר ובתור הבחור בפריים האנגרי.
גוסט ריידר היה הנבל במדמקס, לא?
יכול להיות.
יש לנו עוד משהו לומר? יש לנו שני סרטים ששנינו מסכימים שהם טובים.
כן.
זה תמיד המצב.
אני חושב שחוץ ממידות רעות אנחנו עושים על כל הסרטים שהם טובים, אלו שראינו ביחד, פשוט שאלה של עד כמה אנחנו מעריכים אותם.
משהו כזה.
שנה הבאה נראה לי הולכת להיות שנה מאוד מבטיחה, אם אנחנו לא יודע, רוצים...
יש לנו כבר עכשיו כמה סרטים ברשימה.
יש לנו אחד טרנטינו, אחד אחים כהן, עוד אחד אינוריטו.
אינוריטו.
אינוריטו. הודיעו לי שיהיה לנו אחד של האחים מקדונה, טוב, חצי מהאחים מקדונה.
אז האח מקדונה.
כן.
ספילברג מוציא את ה... איך זה נקרא?
ביג
פאקינג ג'יינט.
איי, איי, אסור לקטל, אל תגיד ג'יינט. טול פיפול.
אוקיי.
כן. ביג פרנינג ג'יינט.
כן, זה מה שזה.
ובערך מיליון ואחת
סרטי... יהיו איזה הרבה בדיחות.
ומיליון ואחת סרטי גיבורי על שאני מזפה לשניים מהם, בערך.
דדפול ו...
קפטן אמריקה.
אוקיי, אתה לא מצפה לסוייסייד סקוואד? אבל הרלי קווין. ועוד כמה שאנחנו לא חושבים עליהם כרגע.
כן, שאנחנו... אחד הכיף זה להיות מופתע, לא ציפינו לסיפורים פרועים בתחילת השנה הזאת, או למד מקס, או ל...
מד מקס נשמע כמו רעיון ממש רע, וזה עובדה שזה יצליח. ציינתי את זה, הכל בראש, ברדמן, אלה סרטים שכשרק... גם תראו העלילה של זה עוקב.
כן.
סרטים שכשאני פעם ראשונה שומע על מים, זה לא נשמע כאילו זה הולך לעבוד. אבל עובדה שכן.
אני מקווה ששנה הבאה יהיו יותר כאלה ופחות מארבעה מופלאים.
לפחות לא יותר משלושה.
טוב, אז עד הפעם הבאה, אני הייתי תום שפירה.
אני אביעד שמיר.
וניפגש בסרטים
Baby, I'm just a boogie, got the time, just a boogie, got the time, she sure got the boogie.
It's electric.